אנחנו חייבים לפתוח את הלב שלנו ולפתוח את עצמנו כדי שמשהו ייכנס. נכון, תחשבו על זה, אם הדלת של הבית שלי תמיד נעולה כי יש פחד ממה שקורה בחוץ, אז שני דברים מתקיימים בוודאות. דבר אחד זה שאני יודע בוודאות שמשהו רע או משהו מפחיד לא יוכל להיכנס דרך הדלת. ובצד שני אני יודע באותה מידה שוודאות שגם משהו טוב לא יכול להיכנס דרכה. שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אליי לעוד פרק בפודקאסט התפתחות לשם שינוי, פודקאסט על התפתחות אישית בגובה העיניים. אני ממש מעריך את זה שאתם פה איתי. אתם יודעים, אני לפעמים יושב בבית ואני חושב לעצמי איזה מטורף זה. יש אנשים שאשכרה יושבים ומאזינים לתוכן וליצירה שלי, וזה פשוט ממלא אותי ומוציא אותי ליצירה בכל פעם מחדש. ובפרק הזה, שוב סולו שלי, של התפתחות אישית, ואנחנו הולכים לדבר על נושא שאני מאוד מאוד אוהב, ונושא שאני באמת מוציא אותו מרתק כבר כמה זמן, והנושא הוא פגיעות. אנחנו הולכים לדבר על החופש להיות פגיע. מה זה אומר להיות פגיע, למה זה חשוב, ולמה זה קשור, מה מקשה עלינו להיות פגיעים, ואיך אפשר לאפשר לעצמנו להיות שם. אז הולך להיות סופר מעניין ורלוונטי, ולפני שנתחיל, אני מזכיר לכם להירשם כמנויים לפודקאסט כדי לקבל עדכונים על תכנים חדשים. אם התחברתם לתוכן, אתם מוזמנים להיות חברים שלי בפייסבוק ובאינסטגרם. אני ממש ממש אשמח שתהיו חלק מהקהילה שלי. פשוט תחפשו אותי שימי קייזרמן באנגלית, ויאללה, תציעו לחברות, תבואו לעקוב, ויהיה לנו מגניב. אז בואו נתחיל. אז אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל בהגדרה של מה זה פגיעות בעצם. אני מוצא הרבה פעמים שקל לי להבין דברים מתוך עולם של ההתפתחות האישית, מתוך עולם של, למידה על התפתחות אישית, קל לי להבין דברים שאני מוציא אותם משם. אז אם אני לוקח פגיעות לרגע, ואני מוציא אותו מהתפתחות אישית, מעולם ההתפתחות האישית כמושג, אני מבין שפגיעות, שאומרים פגיעה, שאומרים פגיעות, זה פשוט מתייחס למשהו שהוא חשוף לפגיעה, למשהו שיכול להיפגע, למשהו שהוא לא מוגן. ואם אני מחזיר אותו בחזרה לקונטקסט של התפתחות אישית, אז פגיעות זו המידה שאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות חשופים. זהו, זה די פשוט. פגיעות זו המידה שבה אני יכול להיות חשוף לעולם עם מה שיש לי, עם מה שיש לי לתת, עם הביטוי שלי, עם מי שאני בעצם. ואם נחדד את זה עוד קצת, אז זו המידה שאני חושף את עצמי ואת מי שאני לסביבה שלי. פגיעות זו היכולת להתמסר למה שיש לי לומר ולמה שאני רוצה, למרות שאני יודע שיש מצב שלא יקבלו אותי, יש מצב שידחו אותי שלא ירצו לשמוע עוד את מה שיש לי לומר. כלומר, שאני חושף את עצמי, תמיד יש אפשרות על השולחן שאני אפגע. אבל רגע, אתם בטח אומרים לעצמכם, למה לי להיות פגיע? למה לי לחשוף את עצמי לפגיעה? למה לי להכניס את עצמי מראש למצב שיש מצב שאני אפגע? אני הרי לא רוצה להיפגע, זה יגרום לי לכאב, לתסכול, לאכזבה, לכעס ועוד מלא מלא רגשות שאני לא רוצה בחוויה שלי. אני הרי רוצה להיות מוגן, כן? זה הדיפולט שלנו, אנחנו רוצים להגן על עצמנו. ואני מבין, זה כל כך אנטי אינטואיטיבי לאפשר לעצמנו להיות חשופים לפגיעה. במיוחד שהמוח שלנו, שהוא מאוד מאוד הישרדותי, רק רוצה שמה נעשה? שנשרוד, הוא רק רוצה להרחיק אותנו מכאב. אבל כמו שנאמר בפרקים הקודמים, מה שמגן עליי גם מונע ממני משהו. והדבר הזה שהוא מונע ממני, הוא בדרך כלל הדבר שאני מאוד מאוד רוצה. אז למה להיות פגיע זה משהו שאנחנו צריכים לאפשר לעצמנו? למה זה חשוב? אז התשובה היא כזו, אם לא נעשה את זה, יהיה לנו מאוד קשה להתקדם, יהיה לנו מאוד קשה לייצר צמיחה בחיים שלנו, כל התקדמות תומנת בתוכה איזושהי מידה של פגיעות. יהיה לנו קשה ללכת אחרי הדברים שאנחנו רוצים בחיים, אם לא נאפשר לעצמנו להיות פגיעים. בעצם מידת הפגיעות שאני ארשה לעצמי להיות בה, תקבע את מידת תחושת הסיפוק, האושר והמשמעות שאני אחווה. אני אגיד את זה אפילו עוד פעם וקצת אחרת, ככל שאני ארשה לעצמי להיות יותר פגיע, ככה סיכויים שאני אוכל לחוות אושר וסיפוק גדלים יותר. אנחנו חייבים לפתוח את הלב שלנו ולפתוח את עצמנו כדי שמשהו ייכנס. נכון, תחשבו על זה, אם הדלת של הבית שלי תמיד נעולה כי יש פחד ממה שקורה בחוץ, אז שני דברים מתקיימים בוודאות. דבר אחד זה שאני יודע בוודאות שמשהו רע או משהו מפחיד לא יוכל להיכנס דרך הדלת. ובצד שני אני יודע באותה מידה שוודאות שגם משהו טוב לא יכול להיכנס דרכה. אז כדי שמשהו טוב ייכנס, אני חייב לפתוח את הדלת ולקחת את הסיכון שמשהו רע גם יכול להיכנס דרכה. יש חוקרת ומרצה שאני מאוד מאוד אוהב, שנקראת, קוראים לה דוקטור ברנה בראון. אני לא יודע אם אתם מכירים או שמעתם עליה. יש לה ספשייל בנטפליקס על פגיעות מאוד מאוד מהמם. אני באמת ממליץ לכם ללכת ולהקדיש לעצמכם גם שעה לשמוע אותו ולראות אותו. והיא אמרה שפגיעות זה האומץ להופיע ללא היכולת לשלוט בתוצאה. גיוט זה היכולת להופיע ללא יכולת לשלוט בתוצאה, וזה כל כך יפה, וזה כל כך מדויק. האשליה הכי גדולה שעושה לנו הרבה מאוד בעיות בחיים, זה שאנחנו חושבים שיש לנו אפשרות לשלוט על התוצאות שלנו בכל תחום בחיים שלנו, וזה לא נכון. אני חוזר על זה, זה לא נכון. הדבר היחיד שיש לנו שליטה עליו, או יותר נכון, יש לנו את היכולת לקחת עליו אחריות, זה מה שאנחנו עושים בדרך להשגת התוצאה. תחשבו על זה ככה, תוצאה זה הדבר האחרון שמגיע, זה הדבר האחרון שאני מקבל מסך הפעולות שלי. ואם זה הדבר האחרון שקורה, ואם זה הדבר האחרון שאני מקבל, אז ההשפעה שלי היא לא על התוצאה, היא רק על הדרך, היא רק על הבחירות, היא רק על ההחלטה לקחת אחריות בדרך שאני צועד בה, לקראת התוצאה שאני רוצה להשיג. אני לא יכול להשפיע על התוצאה, אלא רק על מה קורה בדרך אליה, מתוך מה שאני עושה, מתוך מה שאני רוצה לעשות, מתוך הביטוי שלי. אני רוצה שנדמיין משהו ביחד לרגע. אני רוצה שנדמיין גלדיאטור של פעם כזה, ולגלדיאטור הזה יש שריון יפה. שריון כזה שיושב עליו ומגן עליו מהתקיפות של היריבים שלו בזירה. אבל השריון הזה, עם כל היופי ובאמת הפונקציונליות הגבוהה שלו, הוא גם מאוד כבד. הוא שוקל המון, והמשקל הזה מקשה על הגלדיאטור לנוע בחופשיות ולזוז בכלילות בזירה. אז כמובן שהוא מגן עליו מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם מונע ממנו לזוז בחופשיות ובכלילות שאולי הייתה עוזרת לו לנצח בקרב. מה אם הגלדיאטור היה מוריד את השריון? מה אם הוא היה מוריד אותו לגמרי ונכנס לזירה ללא מיגון ורק עם החרב שלו? אפשר לומר בוודאות שהוא היה יכול לזוז בחופשיות והיה לה יכול לזוז בכלילות כמו שהוא היה רוצה, הוא היה יכול לקפוץ ולהיות זריז בזירה. ומצד שני, אפשר לומר שבלי השריון עליו הוא חשוף יותר לפגיעה של היריב שלו. וזו פגיעות, חברים. להיכנס לזירה בלי הדבר שמגן עליי, כדי שאני אוכל לאפשר לעצמי לזוז כמו שהייתי רוצה לזוז, כדי שאני אוכל לאפשר לעצמי להיות מי שאני באמת בלי השריון הזה. וככה אני אוכל לאפשר לעצמי לגדול, וככה אני אוכל לאפשר לעצמי להתקדם. אבל אני רוצה שתחשבו על עצמכם לרגע. כמה פעמים התנסיתם במשהו חדש, בלי לדעת איך התוצאות ייראו? כמה פעמים עשיתם משהו או אמרתם משהו בפעם הראשונה? תחשבו על מקום העבודה שלכם, על הזוגיות שלכם, עם המשפחה שלכם, עם החברים שלכם. כמה פעמים אמרתם משהו בפעם הראשונה, בלי לדעת איך הצד השני יגיב? ואני חושב שכזה קשה לנו מאוד לשלוף את הדברים האלה לחלקנו לפחות, אבל בוא רגע נביא דוגמה מעניינת, אוקיי? בואו תחשבו לרגע על הפעם הראשונה שאמרתם למישהו אני אוהב אותך או אני אוהבת אותך. איזה מטורף זה, נכון? אנחנו באים לומר למישהו בפעם הראשונה שאנחנו אוהבים אותו. ואיזה חששות מתחילות להציף אותנו, שהוא לא יגיד לנו את אותו הדבר, שהוא לא יגיד לנו כלום, וכל מיני דברים כאלה, ובעצם אף פעם אין לנו את הוודאות שהאדם האחר יגיד לנו בחזרה שהוא אוהב אותנו. אנחנו פשוט קופצים באומץ למים ואומרים את מה שיש לנו על הלב, כי אנחנו באמת מקווים ואנחנו מאמינים שהבן אדם האחר יגיד לנו בחזרה שהוא אוהב אותנו. אבל אין לנו באמת את הוודאות הזו. אנחנו רק יכולים לחשוב איך אנחנו אומרים את זה ומתי אנחנו אומרים את זה, וזה בדיוק המקום שאני יכול להשפיע על הדרך ולא על התוצאה. לחכות לרגע הנכון, לחכות לזמן הנכון, לומר את זה, איך לומר את זה, באיזה מילים להשתמש, אבל אני אף פעם לא ידע בוודאות איך הצד השני יקבל את זה. וזה בדיוק המקום של הפגיעות. זה בדיוק המקום שאנחנו מאפשרים לעצמנו לומר את מה שעל הלב שלנו, ולקחת את הסיכון שנשאר לבד, שנקבל תשובה או תוצאה שלא רצינו לקבל אותה. ובאמת, באמת, שם קורה הקסם. שם ההרפתקה מתקיימת, שם החיים, שם החוויה של החיים מקבלת טעם קצת אחר, טעם של עוד לפעמים, שם מתקיימת התפתחות משמעותית. זה למה פגיעות חשובה לנו כדי שנוכל להתקדם, כדי שנוכל לדבר את עצמנו. אז בוא נגיד והבנו את זה, בוא נגיד והבנו מה זה פגיעות, ובוא נגיד והבנו מה זה יכול לאפשר לנו בחיים. למה זה עדיין קשה להיות במצב הזה? גם אחרי שאני מבין את זה, לא תמיד קל לי להתמסר לזה. אז למה קשה לנו להיכנס לסטייט של פגיעות? למה קשה לנו להיות בהוויה של לחשוף את עצמנו? למה קשה לנו להראות פגיעות? גם שאנחנו מבינים ששם נמצאת ההזדמנות של אהבה ומימוש ואושר וסיפוק. אז התשובה הפשוטה היא פחד. והתשובה המורכבת יותר, זה קצת יותר מזה. בואו נמנה כמה דברים. אוקיי, יש הרבה דברים, אבל בואו נמנה כמה דברים עיקריים שאני חושב שבאמת הם מה שמפריעים לנו בסופו של דבר להתמסר לעצמנו. כן, פגיעות זה בסוף להתמסר למי שאני. לומר, זה מה שיש לי לתת, והנה אני מוכן לתת אותו עם כל ההשלכות האפשריות. אז מה מפריע לי להיות פגיע ולפתוח לעצמי את הדלת לשפע שאני מחפש? ולא פחות חשוב מזה, מה אני יכול לעשות כדי להתמודד עם זה? אז הסיבה הראשונה שמקשה עלינו להראות פגיעות ולהתמסר למי שאנחנו ולמה שיש לנו לתת, היא שאנחנו מפחדים מה אנשים אחרים יחשבו עלינו. זה לא באמת מפתיע אתכם, נכון? זה בטח אחד הדברים הנפוצים ביותר שיש, שמונים מאיתנו לעשות את מה שאנחנו רוצים, ומונים מאיתנו להגיד את מה שאנחנו רוצים ולבטא את עצמנו איך שאנחנו רוצים לבטא את עצמנו. אנחנו הולכים בעולם הזה ולא מפסיקים לחשוב מה אנשים אחרים חושבים עלינו, מה הם חושבים על מה שאני עושה, מה הם חושבים על מה שאני אומר, והמחשבה הזאת משתקת אותנו. אנחנו חושבים את זה עם החברים שלנו, ואנחנו חושבים את זה על המשפחה שלנו ועל ההורים שלנו, ועל אנשים חדשים שאנחנו בכלל לא מכירים. והפחד הזה, ברגע שאנחנו מתמסרים אליו, מונע מאיתנו לומר את הדברים שאנחנו רוצים לומר, ומונע מאיתנו לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות. אני אתן לכם דוגמה, ואולי זה ישמע לחלקכם קצת טריוויאלי, אבל עבורי זה הייתה חוויה באמת לא פשוטה. אבל עם זאת, ברגע שהתמסרתי למה שאני באמת רוצה, זה היה מאוד משחרר. שזו פגיעות בעצם, כן? זה פשוט לשחרר. לשחרר את השליטה המדומה הזאת על התוצאה. אז החוויה שלי סביב הפעם הראשונה שהעליתי סרטון שלי לרשתות החברתיות עם איזשהו מסר של התפתחות אישית. אני זוכר בזמנו שעבדתי עדיין באדידס, ואף אחד לא באמת ידע על התוכניות שלי לעזוב כמובן, וממש רציתי להתחיל לעלות תוכן על התפתחות אישית, לעלות סרטונים, אבל מאוד פחדתי ממה אחרים יחשבו עליי. מאוד מאוד פחדתי מזה. מה האנשים שאני עובד איתם, מה האנשים שאני מוביל ומנהל יחשבו על זה שאני מתחיל לעשות את זה, הרי זה כזה לא קשור. מה הסמנכ"ל שיווק עכשיו מתחיל לעלות תכנים של התפתחות אישית ולמידה והשראה? זה לא באמת משהו שמתיישב לי לפחות, אז הייתי בטוח שזה גם לא יתיישב להם. והרבה זמן דחיתי את עצמי, דחיתי את תחושת את ההרגשה שלי. אבל מה שעזר לי ממש, ואני מאמין שהוא גם יכול לעזור לכם, זו הבנה הראשונה שאני רוצה לעשות את זה. אני רוצה לעשות את זה, ולא פחות חשוב מזה, שאני רוצה לעשות את זה עבור עצמי. אני בקודם, החוויה של החיים שאני חווה היא שלי בלבד. אני חווה את הפחד ואת האומץ בהתמודדות. ולשם אני רוצה לכוון את האנרגיה שלי, לא למה אנשים אחרים חושבים עליי, אלא ליצירה שלי, לא למה שיגידו, אלא למה שאני ארגיש כשאני אגיד את מה שאני רוצה להרגיש, לתחושת המימוש שלי. ופה אני גם רוצה שאתם תתחילו ותנסו להתחבר לרצונות שלכם. תתחילו לבחור מבפנים החוצה ולא הפוך, לא מבחוץ פנימה, לא ממה יחשבו עליי, אז אני אעשה. כי זה ריצוי שאני עושה במחשבה אם אנשים אחרים יאהבו את זה, אני מרצה, אני לא מבטא את הקול שלי, אני מבטל את עצמי. והמהות של לבחור את עצמנו קודם, זה לראות את עצמנו ולשים את עצמנו בקדמת הבמה, כי הבמה היא שלנו, חוויית החיים היא שלנו, ואנחנו רוצים להתמסר לזה. פשוט לשים את עצמנו קודם. ואחרי שאני מבין את הדבר הזה, אחרי שאני מבין שאני צריך לשים את עצמי קודם, עדיין יש מצב שאני אהיה טרוד בזה. עדיין יש מצב שאני אהיה טרוד במה אחרים חשבו עליי. אז למה אנחנו ממשיכים להיות טרודים במה אנשים אחרים חושבים עלינו? זה קשור לסיבה השנייה שמונעת מאיתנו להיות פגיעים, והסיבה השנייה היא שייכות. אנחנו רוצים להמשיך להשתייך לאותה קבוצה שאנחנו כבר שייכים אליה, או רוצים להשתייך אליה, כלומר, אנחנו לא מרשים לעצמנו להיות פגיעים כי אנחנו מפחדים שינטשו אותנו. יש בנו פחד להישאר לבד. הרבה פעמים להראות פגיעות זה לשנות משהו בעצמי, לשנות את איך שאני מבטא את עצמי, לשנות את דעתי, לשנות את ההתנהגות שלי, לשנות סטנדרטים, ובתכלס, זה לשנות משהו שאנשים אחרים אולי, שבסביבה שלי, משפחה, חברים, בני זוג, כבר התרגלו לראות ממני. ואם אני אשנה את המשהו הזה, אם אני אגיד את הדבר הזה, אז קיים הסיכון שלקבוצה שלי יהיה מאוד קשה לקבל אותי. ככה אני חושב. כי זה לא יתאים. ואז אולי הם ינטשו אותי, הם יגרשו אותי ממנה, לא ירצו לדבר איתי וכו'. כן? וזה חוזר למשהו מאוד מאוד קדמוני. אתם יודעים, בשבטים מאוד קדומים בתולדות אנושות שהיו חיים בשבטיות כזו, העונש הכי גדול שהיו יכולים לתת למישהו זה להגלות אותו, פשוט להוציא אותו מהשבט, לשלוח אותו ולנתק אותו פשוט מהשבט, ואיכשהו השרידים של הפחד הזה נשארו אצלנו, וזה משהו שהרבה פעמים הוביל אותנו ברמה שאנחנו לא מודעים לה, לעשות בחירות. הרבה פעמים במקום הזה אנחנו מרצים אנשים אחרים. הרבה פעמים במקום הזה אנחנו מבטלים את עצמנו. הרבה פעמים במקום הזה אנחנו לא מבטאים את מה שאנחנו רוצים לבטא ולא אומרים את מה שאנחנו רוצים לומר, כי אנחנו פוחדים להישאר לבד. וכן, אני יודע, זה עמוק. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיות פגיעים, ובתכלס, לא מאפשרים לעצמנו להיות אנחנו. כי אנחנו מפחדים להישאר לבד. מפחדים שכבר לא יקבלו אותנו כמו שאנחנו, או כמו שאנחנו מתחילים לגלות את עצמנו מחדש. ואנחנו צריכים לעבוד בעצם על תחושת האהבה עצמית שלנו פה, ועל הערך העצמי שלנו, להאמין שאנחנו ראויים להיות שייכים. ואתם יודעים מה? הרבה פעמים שאנחנו עושים שינוי בעצמנו לעבר קבלה עצמית, לעבר אהבה עצמית, הסביבה שלנו משתנה, והסביבה שלנו משתנה לטובה. כשאנחנו מקבלים את עצמנו, כל הפחדים שלא יקבלו אותנו נעלמים, כי אנחנו מגלים את הכוח ולהיות נאמנים לעצמנו, ולהבין מי אנחנו, אנחנו מגלים איזשהו כוח עוצמתי באהבה עצמית, שמאפשרת לנו לבחור גם את הסביבה שאנחנו משתייכים אליה, ולא רק לעבור מבחני קבלה בדוגמת ריצוי לסביבה שלנו. וזה סופר סופר עוצמתי ומרגש. הסיבה השלישית שמונעת מאיתנו להיות פגיעים וחשופים, היא שאנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לעמוד בהשלכות שיקרו, אם אני אחשוף את מי שאני, אם אני אגיד את מה שאני חושב, אם אני אתבטא באופן שאני רוצה להתבטא בו. תראו, לחשוף את עצמנו זה מפחיד. לדבר את עצמנו בחדר שאולי לא יבין אותנו זה מפחיד. ובדיוק כמו הגלדיאטור, עם הסיכוי, קיים הסיכון לאורך הדרך. ואנחנו לא יודעים אם נעמוד בזה. אולי נקרוס, אולי נשבר, אולי ניפגע ממש. והתשובה פה לתפיסתי היא פשוטה יחסית. אם אני לא מכיר את עצמי, אם אני לא אוהב את עצמי, אם אני לא מחובר למה שאני רוצה ולמה שחשוב לי, יהיה לי מאוד קשה לעמוד בהשלכות של להיות חשוף. פגיעות נהיית מאוד מאוד קשה במקום הזה שאני לא יודע להחזיק את עצמי ברגעים שטוב לי וברגעים שפחות טוב לי. למה? כי אהבה עצמית והכרה עצמית הם מקור כוח יוצא דופן. אני אשאל אתכם את זה ככה. אנחנו לפעמים נמצאים ברגעי משבר, וזה טבעי, כולנו נמצאים שם. זה חלק מחוויית החיים פה, כן? אנחנו לומדים דרך משבר הרבה פעמים, אנחנו צריכים את המשבר הזה כדי להתרומם. מה יהיה לנו עדיף? לחוות משבר שאנחנו אוהבים את עצמנו ומקבלים את עצמנו ומכבדים את עצמנו? או כשאנחנו בביקורת עצמית מתמדת, או כשאנחנו ברודנות עצמית, כשאנחנו בחוסר הערכה עצמית. הראשון תמיד ינסה להרים אותנו, הראשון תמיד יהיה בתחושה חומלת ואוהבת ומחבקת ומבינה, בתחושה שמנסה ללמוד, והשני, הוא לא יכל שלא להוריד אותנו עוד, הוא לא יכל שלא לשפוט אותנו עוד. כן, האחד אוהב והשני מבקר. ומהמקום הזה, להיות מחובר לעצמי, זה מקור הכוח שאנחנו צריכים כדי להאמין שאנחנו יכולים להתמודד עם החשיפה שאנחנו רוצים לבטא, עם האמרה שאנחנו רוצים לומר. הסיבה הרביעית שמקשה עלינו להיות פגיעים וחשופים היא פרפקציוניזם. אוקיי, זה ממש מעניין. למה שאיפה למושלמות בעצם קשורה לקושי להיות פגיע, להיות חשוף, לאפשר לעצמנו להתמסר למה שיש לנו לעשות, למה שיש לנו לתת? אז קודם כל בוא נבין שברמת הפשט, פרפקציוניזם זה השאיפה לקבל תוצאה מושלמת במה שאני עושה. מושלמת, 100%, לא 98, לא 99, 100%. וכל עוד אני ארצה לקבל תוצאה מושלמת, לא בטוח שאני אהיה במצב, שאני אהיה בטוח בתוצר שלי, עד כדי כך שהוא יספק את התוצאה הנדרשת, זאת אומרת בפרפקציוניזם, יש איזושהי אשליה שיש לי שליטה על התוצאה. וכמו שאמרנו קודם, אין לי באמת שליטה על התוצאות. יש לי שליטה רק על מה שאני עושה. פרפקציוניזם גורם לי לחשוב שאני יכול לשלוט על התוצאה. והאשליה הזאת מייצרת, נחשו מה? דחיינות. הנה נוסחה שממש ממש חשוב לקחת בחשבון. פרפקציוניזם, פחות פגיעות, שווה דחיינות. כלומר, ככל שאני יותר בפרפקציוניזם, ככל שאני ארדוף אחרי התוצאה המושלמת, וככל שאני לא אאפשר לעצמי להיות פגיע, אני מייצר לעצמי דחיינות. אני כל כך רוצה שהתוצר שלי יהיה מושלם, אבל אני לא מוכן לקבל אופציה של לא מושלם, או במילים אחרות חשיפה לפגיעה, אז אני לא אשחרר את התוצר שלי לעולם. אני אדייק אותו עד אינסוף. אתם שומעים איך אני אומר את זה? לדייק אותו עד אינסוף. כבר עצם האמרה הזאת היא מתישה. אנשים שחיים ב-state of mind פרפקציוניסטי וחייבים שהכל יהיה 100% מושלם, לא פשוט להם. באמת שלא פשוט להם. והרבה פעמים זה מייצר דחיינות. ופה צריך לעשות הפרדה מאוד ברורה בין מושלמות לתחושת שלמות. מושלמות מייצרת את הדחיינות הזו, ותחושת השלמות מאפשרת לי להיות פגיע, מאפשרת לעצמי להיות שלם. ובמקום לשאול את עצמנו, האם זה מושלם? האם הדבר הזה הוא בלי פגמים? האם הדבר הזה הוא 100% מוכן? להתחיל לשאול את עצמנו, האם אני שלם עם זה? האם אני בטוח בעצמי? ועוד משהו שאני רוצה להוסיף בהקשר הזה, זה לשנות את מערכת היחסים שלנו עם כישלונות. אנשים שהם פרפקציוניזם, מאוד קשה להם כישלונות, כי כישלון יכול פשוט למוטט אותם. ואני רוצה לשנות מסגרת לתמונה הזאת. אנחנו לא נכשלים במה שאנחנו עושים. אנחנו לומדים ממה שאנחנו עושים. שימו לב למילים שאני משתמש בהם. אנחנו לא נכשלים במה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים ממה שאנחנו עושים. תסתכלו על כישלון כלמידה שצריכה עוד לעשות, ולא כמשהו שצריך להישבר ממנו, כן? כישלון זה לא קיר שצריך לעצור אותנו. זה פשוט קיר שצריך לעבור דרכו, לעבור מסביב, לעבור באיזושהי דרך יצירתית את הקיר הזה. כישלון זה קשה. אני יודע. נכשלתי לא מעט פעמים. נכשלתי ברמות שאני לא יודע איך היה אפשר להתקדם מהמקומות האלה. אבל הייתה שאלה אחת שתמיד, תמיד הוציא אותי מהסטייט הזה של הכישלון, והשאלה היא כזו. איך זה ייראה בפעם הבאה? ואם לדייק את זה יותר, מה אני צריך ללמוד כדי שהדבר הזה ייראה אחרת בפעם הבאה? זה מה שאני צריך לשאול את עצמי כדי לצאת מהסטייט הזה של הכישלון. ולאפשר לעצמי התקדמות. חברים, פרפקציוניזם זה לא דבר קל. ודווקא מהמקום הזה להיות פגיע ולאפשר לעצמנו לחיות בתחושת שלמות. לקחת את הפוקוס מהדברים שאני עושה לא יהיו 100%, אבל התחושה שלי בפנים כן תהיה 100%, זה המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו. זה המקום שאני מאחל לכולכם להגיע אליו. אז אלה באמת הדברים העיקריים שאני רואה נכון ככה לשתף פה, שמונים איתנו להתמסר לפגיעות ולהיות חשופים לטוב שיש לחיים האלה להציע. ואם יש דבר אחד שהייתי מאחל לכם, זה פשוט להתמסר. תתמסרו לדרך, תתמסרו למי שאתם, לביטוי שלכם, למילה שלכם, לניגון שלכם ולפעימה שלכם. תראו, אני לא אגיד לכם שהחיים קצרים מדי ושחיים פעם אחת. אני אגיד לכם שכל העניין בחיים האלה זה לחיות, זה להתרגש, זה להתחבר לעצמנו ולאנשים סביבנו. זה לקפוץ לפעמים בלי לדעת איפה ואיך ננחת, והדרך הכי נכונה ומרגשת לעשות זאת, זה פשוט לאפשר לעצמנו להיות פגיעים ולהגיד לאדם הזה שאנחנו אוהבים אותו. להגיד להוא שאנחנו לא מוכנים שזה יימשך ככה, זה לבקש את ההעלאה, זה לעשות את המצגת, זה לדבר אל מול כולם, זה להשמיע את הדעה שלנו מול חדר מלא אנשים שאולי לא יסכימו איתנו, כי זה מה שבאנו לעשות פה. להיות אנחנו בלי פחד להישאר לבד, להיות אנחנו בהתמסרות מלאה, להיות אנחנו באהבה, ואהבה נוצרת במקומות שאנחנו נועזים ואמיצים. אז לכו לייצר אהבה, חברים. פשוט לכו לייצר אהבה. אז זהו, לפרק הזה, חברים. אני מקווה שלקחתם מפה משהו לדרך שלכם. אם התחברתם לפרק, אשמח ממש שתדרגו אותו באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ואם אתם חושבים שמישהו אחר יכול להפיק ערך מהפרק, אשמח שתשתפו אותו עם אחרים. עד הפרק הבא, המשיכו במסע, התמידו בדרך, והכי חשוב, תיהנו מהנוף. ניפגש בפרק הבא.